היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה מסובבת הכפתורים בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אנחנו כאן על תרבות יום א', שהוא שני דברים במקביל, בוז.
גם פודקאסט התרבות של מדינת ישראל.
וגם עסקת התרבות של עיתון הארץ.
שניהם ביחד וכל אחד לחוד.
ומה אנחנו עושים בו?
אנחנו כל יום ראשון מספרים על הדברים המעניינים שקורים בתרבות באותו שבוע, וגם ככה לוויין.
כן, שאריות
שאריות ששכחנו.
או בכוונה מנענו.
ברור, זה היה הכל, הכל היה מכוון.
יופי, ומהן השאריות והמנות הטריות של הבוקר?
או, אז יש לנו מנה ממש ממש טריה, אנחנו נדבר על הסדרה החדשה והמסקרנת בלק ספייס, וגם על הסרט החדש של סטיבן סודרברג.
כן.
ואנחנו נסיים בסיבוב מהיר, ובו היית צריך לדעת.
הייתי צריך לדעת.
כן, הפינה החדשה והאהובה שכולנו ממתינים לה.
כן, הפינה שאת החלטת שהקלת, בעצמך.
אבל לפני זה, אתה רצית לספר לנו משהו שמרגש אותך לאחרונה.
מאוד, זה לא לאחרונה. בסוף השבוע האחרון הייתה הכרזה של דיסני / לוקאס פילם, על חברת הסרטים של ג'ורג' לוקאס, אם זה לא משתמע משמע.
כן, נצלחתי להבין.
על זה שבשנתיים הקרובות הולכים להיות 10 כותרים שונים מבית מלחמת הכוכבים, בערוץ דיסני פלאס, או דיסני פלוס.
זה ממש קופיקו במאדים.
כן, משהו כזה. לא, תראי, שירה אמרה נכון, זה קצת כמו אייל שני, הוא לוקח את אותו בסיס, את תפוח האדמה הדרוס, את הבטטה שנאכלת ביד.
את הקרובית השוכבת על תחינה.
את תינוקות הטרד המלוטשים בחמאה.
אז את זה, אוקיי.
את הדברים האלה, ואז הוא מתפרס על פני כל מיני מסעדות, נכון? אז מה עשו עכשיו בסטאר וורז? הם החליטו לקחת את היקום הסטאר וורזי, הרי זה יקום, כמו שיש יקום של מארוול, נגיד.
אתה לא יכול בלי איזה יקום היום. אם אתה מכבד את עצמך, אם אתה יוצר שמכבד את עצמך, אתה זקוק ליקום.
חייב יקום. מה אתה עושה בלי?
זה קטן בלי.
כן? אז לקחת אותו ולפרק אותו להמון המון סדרות וסרטים. יהיה גם נגיד סרט שיביים טייקה וויטיטי, חבר שלנו.
אוי, טייקלה.
כן, שהוא גם כבר ביים במנדלוריון שאת כל כך שונאת, נכון? או לא שונאת, את אוהבת לצחוק עליי שאני נורא אוהב את זה.
זה נכון.
וגם עכשיו יש לך מין מבט כזה של, ניב, מתי תתבגר? עד מתי הדבר הזה של מלחמת הכוכבים ירגש אותך? רגע.
אני אגיד לך מה, זה לא זה עד מתי זה ירגש אותך, וזה, זה פשוט נשמע לי כמו הציטוט הזה של אייל שני, שאמר שהוא לא מתערב לאוכל באיך שהוא נח בתוך הפיתה.
כן.
אז גם זה 10 כותרים
שונים.
שונים, כן. אחרים. בוא, למשל,
ביחד,
מה?
לא, אני אומר, ביחד עם המנדלוריאן, ויהיו שני סרטים, אחד שיביים טייקה, טייקה כבר, כן?
טייקה, חבר שלנו.
כן, טייקה. אמרתי לפני זה, טייקה וויטיטי חבר שלנו?
נכון.
כן, בניו זילנד. בטיול שלנו, זוכרת שנסענו לטיול לניו זילנד, שבו רכבנו על כבשים?
כן.
אז מי הנחה אותנו שם?
טייקה.
טייקה, בדיוק. טייקה לך.
טייקה לך. טייקה זה ברבים.
אז חוץ ממנו, אני שמתי לב לכמה כותרים שהולכים להיות מאוד מעניינים. למה אני אומר כותרים? כי אני לא יודע מה יהיה אם זה גילי. אם זאת תהיה מיני סדרה, אם זאת תהיה סדרה אפיזודיאלית ארוכה מאוד, יהיה ככה.
כן.
קודם כל, הולכת להיות סדרה שתתמקד בדמותו של לנדו קלריסיאן, שבסרט האחרון הבאת מלחמת הכוכבים סולו, גילם אותו דונלד גלובר. עכשיו, הם לא הכריזו שדונלד גלובר ישחק את הדמות הזאת, אבל הוא כן חתום על חוזה שמעתה הוא מגלם אותה. והוא גם אמר שהוא ישמח לחזור לדמות הזו.
אני חושבת שכל הקצוות מתחברים לתשובה אחת.
זאת אומרת, עוד סדרה עם דונלד גלובר, זה רק כל כך?
לא, זה לא.
חוץ מזה, נכון, יש את הסדרה הזו בובה רוסית, אז נתנו ליוצרת שלה לביים קומדיה פוליטית בסגנון ויפ, שתתרחש ביקום של מלחמת הכוכבים.
לא, לא הבנתי. אני צריכה להסביר לדבר הזה.
במלחמת הכוכבים גם יש עניינים פוליטיים. יש כל מיני,
זה מרתק.
הסנאט העליון, הרפובליקה התחתונה, כל מיני פוליטיקה של האימפריה. אז אנחנו נעקוב אחרי פוליטיקאית, שבתוך הסבך הזה של המלחמות של הג'די נגד האימפריה, המסדר הראשון, היא כאילו תהיה איזה מין פוליטיקאית שרוצה לרוץ לצד איזה ויידר
וואי,
כזה.
וואי, זה נשמע מרתק.
גלגולי העיניים הסרקסטיים שלך, גילי, שהלוואי ומאזיננו היו מסוגלים לראות אותם ולחוות אותם לייב.
אני חושב שהם יכולים לחוש אותם מבעד לא, גם, למיקרופון.
גם, חוץ מזה, תהיה עוד סדרה מין כזה בדי מובי, עם יואן מקרגור בתפקיד אובי-ואן קנובי.
מה זה בדי מובי?
בדי מובי, סרט חברים כזה, רק שכמו כמו שיש בדי קאפ, אז פה זה יהיה בדי ג'די כזה.
כן. חייב. זה כאילו בדרך לחתונה עוצרים ב...
בדיוק, בדרך לחתונה עוצרים בטטואין.
אוקיי.
זה כוכב ביקום של מלחמת הכוכבים. קיצור, יהיו 10 כותרים, הולכים להיות שם דברים מאוד מעניינים. עכשיו, היה לי על זה ויכוח, אם הזכרתי קודם את זוגתי, היה לנו על זה ויכוח. היא בצד של סקורסזה. היא בצד שגורס שהדבר הזה, הקניין הרוחני של מלחמת הכוכבים, שבאים ולוקחים כל מיני יוצרים מוכשרים, נגיד, משעבדים את דונלד גלובר לדמות מלחמת הכוכבים, במקום לתת לו לעשות עוד אטלנטה. לוקחים את היוצרת של בובה רוסית, שהייתה סדרה מצוינת, ואומרים לה, תעשי דברים ביקום של מלחמת הכוכבים. לוקחים את יואן מקרגור ומחזירים אותו לדמות שהוא כבר גילם, במקום שיעשה דברים חדשים. זה מבאס. במקום שהכסף יזרום למקומות אחרים, לסרטי אינדי, ליצירה קולנועית יותר משמעותית, היא הולכת לפארק השעשועים של ג'ורג' לוקאס. לטובת ייצור עוד בייבי יודה. זה כמו הטענות של מרטין סקורסזה על מארוול. את מסכימה עם זה?
אני מסכימה עם זה, אלא אם כן, אתה יודע, יש כותרים מעניינים שהם מחכים, נגיד חופשת הלידה של פרינצס ליה. מה יהיה שם בהדרכת ההורים, ומה יקרה לגולגולים שלה עם הנשירה של אחרי הלידה.
היא ילדה את אדם דרייבר, אגב, אנחנו למדים בסרטים אחר
כך. למדים בסרטים. סטאר וורס על רחבת הדיסקו, אוקיי? מה יקרה בתחרות הריקודים של סטאר וורס? יש אין ספור כימונים שאפשר ללכת בהם, והם באמת יספקו את הצורך היצירתי הזה.
מה עם פרקליטי אנדור? סדרה משפטית. על עורכי הדין.
אני רוצה סדרת בית חולים בבית חולים של... לא, אני מסכימה לך.
סדרת בית חולים, זה מעולה. בית החולים של המורדים, זה יהיה כזה כמו דניק?
יותר כמו כזה מש.
כן.
אתה יודע שהם כזה בבית חולים שטח כזה?
כן, במלחמת קוריאה.
או משהו. בכל מקרה, אני כן, אני מסכימה לחלוטין עם מה ששירה אומרת. זה פשוט נראה לי מופרך לגמרי וגם קצת משעמם. די, חלס, כמה אפשר?
אז הטענה שלי אחרת.
כן?
שאני הולך עם זה. כי בעיניי זה המצב היום בעולם. זה נתון. השאלה אם את מייצרת את המציאות או זורמת ביחד איתה. ואנחנו חיים היום במציאות שבה הקהל... הוא אוהב את הקניין הרוחני המוכר לו, והדרך שלך לספר סיפורים היא דרך יקומים שהם מראש רווחים. בעיה, אני לא בעד זה, אבל זו המציאות כרגע. ואם הדרך שלך לספר את הסיפורים האלה דרך היקום של מארוול, או דרך היקום של סטאר וורס, או דרך היקום של ריק ומורטי, אנא ערף, לא יודע, אז תלך לשם ותעשה את זה בדרך הזו, תעשה את זה בצורה שהיא מעניינת, וזה יהיה מספיק טוב בעיניי, כי לא יודע, נגיד, סרט האנימציה עם הקומים המקבילים של ספיידרמן, הוא לא אדיר?
הוא אדיר, אבל למה לא... טוב, לא יודעת, אנחנו כנראה לא נסכים על זה, אני רק מקווה שבגלל שיש כל כך הרבה פלטפורמות עכשיו, וכל אחת מהן מנסה להתאפיין באיזה... נכסים משל עצמה, משהו בכל זאת בתוך התחרות הפורה הזאת יאפשר יצירתיות גם במשהו שאין להם משפחה, אילן יוחסין והיסטוריה שנעה קדימה ואחורה.
כן, אני אגיד לך מה העניין, בעיניי אין וקום בדברים האלה. זאת אומרת, מישהו עושה סטאר וורס, השוק ידרוש דברים אחרים, יעשו את הדברים האחרים האלה. נטפליקס הם לא חסידי אומות העולם, כן?
כן.
הם יעשו מה שצריך.
זה כמו היד הנעלמה רק בעיניים.
בדיוק.
העין הנעלמה תרצאות שלה.
כן, אם יהיה חסך ביצירה עצמאית, תבוא היצירה עצמאית, יהיה מי שיספק אותה. אין וקום, ואנחנו נראה את זה באייטמים שהנה הם לפנינו.
פרסומת.
תשאלו כל אחת ברחוב היא תזכור את הצעד הראשון שלה. אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נסע לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש, אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים ועפת על עצמך. נו, הרגע הזה שתמיד בדייטים את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת, זה מה שבא לי כרגע, ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו את במבל, רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך.
בוקר טוב, תלמידי שכבת י"ב. היום, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
או ילד שלי בעולם.
דבר באירוע קשה.
אני לא ראיתי פיגוע כזה בחיים.
רק אני חושב שעשית את זה.
מה ראית?
גם החברים שלך חושבים שזה אתה.
גילי, יש לי וידוי שכששלחו לי את הפרומו לסדרה הזאת, הייתי בטוח שקוראים לה בלאק פייס.
זה נורא לא תקין.
זהו, ואז אמרתי, מה זאת אומרת? זה תהיה סדרה כזאת על עניינים של תקינות פוליטית. הבנתי שזה סדרת נוער, כן? אז זה על נוער שהוא כזה מסוכסך עם עצמו, זאת תהיה גרסה מקומית לאופוריה, שהיא בעצם סדרה מקומית. אבל עברה איזשהו שדרוג אבולוציוני, ועכשיו תחזור אלינו ממקום אחר. כל זה חשבתי כשדמיינתי את הסדרה בלק פייס, אבל לא, קוראים לה בלק ספייס.
כן.
וזה בכלל מרפרר לדארקנט, נכון?
נכון, לדעתי, כן. אנחנו עוד לא הגענו לשם, כי קיבלנו כל כך מעט לצפייה.
כן.
היום בערב...
וגם עם המעט הזה ננסה כמה שפחות לספיילר, כי זה חלק מהעניין.
נכון. אז היום בערב בעצם עולה בלק ספייס.
ברשת 13.
ברשת 13, סדרת מתח, היא מתחילה בבום גדול. אני לא חושבת שאנחנו נעשה ספוילרים לספר מה קורה שם, נכון?
לא. אי אפשר לספר מה קורה. רק נגיד שמשחקים שם, נגיד, שי אביבי וגורי אלפי ואסי לוי. גורי אלפי בתפקיד שוטר.
גורי אלפי בתפקיד שוטר, אבל כזה מהיחידה המיוחדת ללוחמה במשהו.
כן. את יודעת, רק הרגע, הוא עדיין טבח, והוא גם שוטר.
כן, אתה מדבר עכשיו על הבעיה הגדולה של הצפת שחקנים, נכון?
כן.
אחת לאיזה כמה זמן פתאום אותו שחקן נמצא בכל מקום, כזה תסמונת נועה קולר.
אני מבין שזה עניין של תזמון, כן, זה לא שהוא בנה את זה שהוא במקביל יהיה גם טבח וגם שוטר, אבל כך יצא, הוא עכשיו במולטיטאסק.
כן, ממש פיצול אישיות. אבל זה בעצם סדרה שמתרחשת בבית ספר תיכון, בית ספר מורשת רבין, שגורי הוא אחד מבוגרי בית הספר הזה, ולכן הוא מכיר טוב כל כך את מה שקורה במסדרונות שלו, מה שעוזר לו בגלל שקורה משהו היום ונורא בבית הספר.
בסדר, אפשר להגיד שזה מרפרר קצת, נגיד, לקולומביין, אפרופו יצירות שמבוססות על קולומביין ואירועים נוראים כאלה, זה ממש הזכיר לי את אלפנט של גס ון סנט. במסדרונות, הטיולים, המצלמות במסדרונות של הבית ספר.
לא ראיתי, אבל זה כן איזה מפגש בין, נגיד, החומרים הישראלים של כל השמועות סביב רצח תאיר רדה, המקרה של רצח חשף שטיירמן, וגם מקרי טבח בבתי ספר בארצות הברית בעיקר.
לקחו סיפור שהוא כאילו אמריקאי, אבל לטריטוריה מאוד ישראלית.
כן.
עם סיפורים שמהדהדים פה במשך שנים. הסיפור של אסף שטיירמן, גם היה ספר של ג'וליה פרמנטו על זה, נכון? לפני נכון. 3 שנים הוא יצא, כפר סבא.
כפר סבא.
כן, כפר סבא 2000.
אז את בלק ספייס עשו שר שביט, שעשה את הסרט הלומי מ-2018, ראית אותו?
כן, האמת שראיתי.
וגם שותפה שלו היא ענת גפני, שהייתה תסריטאית ועורכת, אבל שניהם אני לא חושבת שעשו משהו בסדר גודל כזה, ובטח לא לטלוויזיה.
והם עכשיו הולכים לקבל עליהם הרבה מאוד פוקוס.
נכון, כי מה שקרה, לי לפחות בעקבות הצפייה בזה, זה שגם מוסמרתי לכיסא וגם אמרתי, הולי שיט, כאילו, מה קורה פה? זה מטורף.
כן, זה מה שאמרת?
אמרת, זה מה, ככה אמרתי.
יפה.
היה לי איזה רגע באזור דקה 21 שאמרתי, טוב, נו, מה עכשיו זה?
כן.
אנחנו לא נגיד מה. אבל היה לי איזה רגע כזה שאמרתי, טוב, לא, אל תלכו לכיוון הזה, והם באמת לא הלכו לכיוון הזה.
לא הלכו.
לא הלכו.
אני מנסה להריץ בראש מה את אומרת, שקורה בדיוק בדקה 21.
לא, נכון, יש את המשפט הידוע שרשל אפם, חפש את האישה, אז שם זה שרשל לפלסטיניאן.
כן.
זה הרגע שבו כזה אנחנו הולכים ל... אבל זה השכה ותולו. מה שכן חשבתי, בגלל שבאמת קיבלנו רק פרק אחד לבדיקה.
יו, אני יודע מה את הולכת להגיד, וזה מה שגם אני חשבתי. רציתי להגיד לך, בזמן שאת תהית לגבי נפתולי העלילה, אני הייתי בחרדה. קודם דיברת על תסמונת נועה קולר, אז אני חשבתי, או ליתר דיוק חששתי, מתסמונת אוטונומיות.
כן. זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
כן?
חד משמעית.
יואי, איך אנחנו מסונכנים.
הכי מסונכנים.
מה היה, נשבעים שלא תיאמנו? לא תיאמנו.
לא תיאמנו, לא ידענו. מהי תסמונת אוטונומית? אתם זוכרים אולי את הסדרה שהתחילה פגז אוטונומיות בהוט? פרק ראשון, באמת, שנשמתה הלסת, אתה אומר, וואו,
איזה רעיון.
איזה דבר, וואו, הסדרה עם אסי כהן, שהוא מין מחר כזה, שעובר בין האוטונומיה החרדית והאוטונומיה הנפרדת החילונית, וזה פשוט הלך ומין התקשקש בפרקים הבאים.
עלה של היסטור.
כן, עלה של היסטור, הלך ונפרם, וזה מין תסמונת שאנחנו רואים לא פעם בטלוויזיה הישראלית, נגיד, ראינו אותה בשעת נעילה.
ראינו אותה גם בטהרן. מה שאנחנו עושים עכשיו זה דיסקליימר בדיעבד, נכון?
נכון, זה היינו צריכים לדעת.
כן, אנחנו מבקשים מהמאזינות והמאזינים שלנו טיפה סלחנות, אם אנחנו לפעמים מגזימים בסופרלטיבים שלנו כלפי יצירה מקומית, זה כי אני חושב שהטלוויזיה הישראלית התמקצעה בצורה אבסולוטית בפרק הפתיחה.
נכון.
בפיילוט. את הדבר הזה אנחנו כבר יודעים, אנחנו, כאילו אני חלק מהיצירה, כן? אנחנו יודעים לעשות פצצה. אתה רואה סדרה ישראלית, אתה רואה את הפרק הראשון, וזה מעולה.
נכון.
ואתה אומר, מעניין מה יהיה בפרק הבא. ואז לאט לאט יש איזה, או מדרון מתון, או במקרים חמורים יותר, מדרון תלול כמו רכבת הרים בסיקס פלגס, שאומרים לירידה הכי חדה, ככה. נדמה לי שהעניין הזה, עם ההתמקצעות בפרק הראשון, זה קצת כמו להתמקצע באלווייטור פיץ'. זה כדי למכור את הסדרה. יש לי את נקודת המוצא, אני יכול עכשיו למכור אותה לחול, כי יש לי תסריט נורא טוב ויש לי פרק ראשון שעובד מעולה, מכרתי לחול, יאללה, אחר כך אני יכול להתחיל ולהתקשקש לי.
אני סתם תוהה אם זה יכול להיות שזה משהו שקשור לתקציבים. אתה יודע, אתה שופך המון כסף בפרק הראשון, לא נשאר לך מספיק בשביל להפיק באותה רמה את האחרים, אבל באמת שאין לי מושג.
נדמה לי שעלית על משהו.
כן, זה מאוד מצער, כי הרבה פעמים אתה נורא 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 רוצה לפרגן לסדרה ישראלית, ואתה באמת, הפרקים הראשונים, הפרק ראשון, שני, לעתים אפילו לוקח לזמן אפילו עד השלישי, שהיא מחזיקה מתח מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה באמת בעיה, תסתכל על מה שקרה מנמלטים ועד הומלנד, זה קורה לכולם באיזשהו שלב, מאבדים את ה... כאילו,
טוב, הומלנד רצה 8 עונות.
נכון, אבל גם במשך העונות, היו לך מין רגעים כאלה שאוקיי, הם לא מצליחים לג'נגל את כל הדבר הזה ביחד, ומשהו שם הולך ונפרם.
אבל לפחות בהומלנד, הם הסכימו לוותר על הסצנה שבה יעלה בקסיס קובעת עם בעלה ללכת להופעה של נורית גלרון, והוא חווה איזה פוסט-טראומה, והוא עם עצמו ברגעים כאלה קשים, ומין מונטאז' כזה עם רגע מוזיקלי מרגש, ואז רואים אותה, יעלה בקסיס, כן? לבד בהופעה של נורית גלרון, ולידה יש כיסא ריק, ונורית גלרון שרה איזה שיר כזה של העצמה נשית, ואחר כך כשהיא חוזרת הביתה ואומרת לו, איפה היית? אני קניתי לנו כרטיסים להופעה של נורית גלרון. הכיצד לא באת? את מבינה, נורית גלרון, דיוויד ברן, היא קנתה כרטיסים. איך יכולת לפספס את האירוע הזה? בלי שום פחיתות כבוד לנורית גלרון, כן?
בן אדם עכשיו מתאושש בכל זאת מהלם קרב. לא משנה, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, באמת, גם אנחנו לא באים תוטרש בלק ספייס. השורה התחתונה זה שהפרק הראשון פגז.
בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד פה, זה שהפרק הראשון ממש מעולה, ואם זה ילך וידרדר בהמשך, אל תאשימו אותנו.
אבל תלכו לראות אותו. כן. לכו תראו את הראשון, גם את השני. Exciting and new Come aboard
We're expecting you גילי, על האייטם הבא, כל מה שיש לי לומר זה חבל שלא הקשבת לי יותר.
אוקיי.
היית צריכה לדעת שכשאני אומר לך, תראי את הסרט החדש של סטיבן סודרברג, הוא פצצה, את צריכה באותו רגע
לעזוב הכל.
לעזוב הכל, לא אכפת לי מה את עושה. לא אכפת לי אם את מקלחת, אם את מכינה עכשיו שניצלים לשבוע הקרוב, אם את ורם באמצע איזה דייט רומנטי.
ממש.
אני רק אומר.
יותר הגיוני שאני מין מוחה עם מגבון איזה משהו מגעיל שיש לי על הבגד.
זה לא משנה מה את עושה, את צריכה לעזוב הכל ולראות הסרט, כי אחרת לא הייתי סתם כותב לך. זה לא שאני אומר לך, תעזבי הכל, יש חיים אתגר. נותנים בטלוויזיה אנשים.
נותנים שקרנים בטלוויזיה, תפתחי.
המתחזים קוראים לזה.
לא יודעת כולם שקרים שם, אוקיי.
אני אומר לך, יש סדר חדש לסטיבן סודרברג, עם מריל סטריפ, עם דיין וויסט, עם קנדיס ברגן, שהדמות של מריל סטריפ, מה היא מגלמת? סופרת! יש סרט יותר גילי זיקוביץ' מזה?
תראה, רשימת הסרטים והיצירות שבהם הדמות הראשית היא סופר או סופרת,
כן.
זה... בוא נשלוף, אוקיי?
קדימה.
בוא נשלוף.
הייתי בטוח שהתחלת רשימה, ואז רציתי להגיד, תראה, רשימת שינדלר, זה הסרט בשבילי.
לא. אבל נגיד האישה של גלן קלוז היא אשתו של סופר, ולמעשה הרוח החיה מאחורי הסיפורים שלו, הספרים שלו.
ומה עם מיזרי? בו קת'י בייטס מרוצצת את ברכיו של... שמעת שמעת קת'י ולא צחקת עליי?
אני התאפקתי חזק.
קת'י בייטס מרוצצת את ברכיו של ג'יימס קאן.
אני צוץ.
כן. גם שם הוא סופר שיוצא לחופשת כתיבה.
כן.
בשלג, ובסדר, קוראים דברים.
בסדר, קוראים שם דברים לפרק את הארי.
כן, אוי, שזה, אולי, אני יודע שכאילו אסור כבר להגיד וודי אלן וזה, אבל בעיניי זה אולי הסרט הכי טוב שלו.
חצות בפריז.
עוד וודי אלן, גם סרט מעולה. עם אורן ווילסון בתפקיד סופר.
אפילו אכבר הברים.
נכון.
אכברי ברי.
אכברי ברי עם מיקי רוק, ותפקיד הנרי צ'ינסקי, שזה האלטר אגו של צ'ארלס בוקובסקי. את יודעת מי הפיק את הסרט הזה?
אני אמורה לדעת?
מנחם גולן ויורם גלובוס.
נו, בבקשה, יש גם קשר ישראלי.
כן, ועליהם, בגלל שהם קנו את הזכויות לספרים שלו, והסריטו את עכבר הברים, הוא כתב עליהם ספר שלהם שנקרא הוליווד.
באמת?
כן, אפילו תורגם לעברית, ספר של בוקובסקי.
גדול. לפני שנתחיל לדבר בדיוק מה זה, אבל איכשהו דמויות של סופרים מצליחות להעסיק קולנוענים, כאילו התהליכים הנפשיים שהם עוברים, הדמויות האלה של סופרים, אני עד לא עד הסוף הבנתי למה זה כל כך מסקרן יוצרים אחרים.
כי זה הרבה פעמים, אני חושב...
שיקוף של עצמם.
כן, יצירה יצירה. זה כמו לידה, נכון?
כן, גם הרבה יותר קל, אני חושבת, להראות על המסך סופר, מאשר להראות יוצר קולנוע על המסך. זה הרבה פחות פצ'קראי.
נכון, ובסוף...
אני חושב כתב, מה זה?
הרבה סרטים הם לספר סיפור. מהו לספר סיפור? איזה סיפורים אנחנו מספרים? מה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו? איך אנחנו תופסים סיפורים? והסרט הזה הוא מאוד על זה, וכשאתה שם דמות של סופרת במרכז, אז זה נותן לזה עוד יותר תוקף. זה נותן לזה תוקף עלילתי בתוך הסרט עצמו.
זה עכשיו גם לא רק לשים סופרת במרכז, זה גם סופרת בשנות ה-70 לחייה, ושתי חברות שלה שגם הן בשנות ה-70 לחייהם, ואני חושבת על זה שסודרברג הוא עשה גם את מג'יק מייק.
ומג'יק מייק זה על חשפן, ומי מככבת בסרט הזה? מריל סטריפ, ומה זה סטריפ? להתפשט, נכון?
הכל מתחבר, בן אדם, זה היקום של סטיבן סודרברג.
אני רוצה להגיד לך ככה, שסטיבן סודרברג, אני מעריץ אותו מכל מיני סיבות. הסיבה העיקרית היא שהוא במאי שכל הזמן עובד. כל הזמן הוא חושב קדימה. והוא לא מסתכל על הסרט הבא שלו באיזה מיני, הוא לא איזה טרנס מליק של אני עכשיו מביים את יצירת המופת האולטימטיבית שלי. לא, אני עושה סרט כל חצי שנה, יש לי רעיונות, אני רוצה להוציא אותם לפועל, פעם הוא מצלם סרט עם אייפון, נגיד את High Flying Bird, דיברנו עליו פה, והוא גם זמין בנטפליקס. וגם הסרט הזה הוא עשה אותו צ'יק צ'אק, הוא עלה על ספינת קווין מרי, ספינה של קרוז, תכף נדבר על קרוזים.
אפרופו דמויות שחוזרות הרבה וסיטואציות שחוזרות הרבה בסרטים.
כן, ובכלל ביצירות דרמטיות. ושם את אותה סופרת עם השתי חברות שלה במשך שבוע של ההפלגה, הם צילמו בבוקר, הוא ערך בלילה בעצמו, הכי גרילה כזה, כן? הבין מה חסר לו בתסריט, דיבר עם התסריטאית שהייתה איתה בהפלגה, השלימו את מה שחסר וחוזר חלילה. ואז תוך שבוע, גילי,
וואו.
תוך שבוע, צולם הסרט הזה. ואז מה שהתחיל באמצע המגפה להיות מצולם, עוד לפני סופה הוא כבר יוצא אלינו כמוצר שלם וסרט שלם, ובעיניי גם סרט מצוין. עכשיו נספר על מה
אז
הוא.
אז עכשיו תגיד לי על מה זה?
זה סרט על סופרת שמקבלת פרס. היא לא יכולה לטוס מכל מיני סיבות. מציעים לה את האופציה של הפלגה, והיא מסכימה, בתנאי שהיא תוכל להביא עוד שתי חברות שלה. והיא לוקחת איתה למסע הזה את שתי החברות הטובות שלה מהקולג' שהן לא יתראו הרבה שנים, ויש ביניהן הרבה משקעים. ועל אחת היא אולי כתבה ספר, זאת אומרת, דמות שלה מאיזה ספר נורא מצליח, ספר שזכה בפוליצר, אולי כן ואולי לא מבוסס על הדמות שלה. וכל סגירת המעגלים הפנימיים האלה, מעגלים קטנים, 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 שכל הזמן נסגרים לאורך ההפלגה הזאת, נפתחים ונסגרים, משלימים לאיזה מעגל נורא גדול שנמשך בסוף. בעיני גם יש משהו נורא יפה בזה, שסטיבן סודרברג עושה סרט על שלוש נשים בגיל 70. את ראית פעם כזה סרט? אנחנו רגילים לראות סרטים על גברים בגיל 70, נכון שיוצאים לאיזה מין הרפתקה האחרונה, משהו עם מורגן פרימן כזה.
כן, אבל עם נשים כשהן בנות 70, תמיד יהיה שם איזה מועדון קריאה.
נכון, כן. או שלכולן יהיה רומן עם ג'ק ניקולסון.
נכון.
ועם הבת. זה בעצם התחיל מזה שהוא מואב בבת.
הבת מאוהבת פה, אבל הוא באופן מפתיע, כי זה כזה פרוגרסיבי, מתאהב באימא.
כן.
והיא בכלל עדיין סוחבת את הגירושים הקשים שלה מ... איך קוראים לו? מספם תום סלק.
כן.
אוקיי? היא התגרשה מתום סלק.
בלי גוגל, תום סלק חי או מת?
חי.
נכון.
זה אדם ששמו הוא מחווה לירק פקעת.
מה? לא הבנתי.
סלק?
חשבתי בגלל השפם. תום סלק כוכב האליבי שלה עם פאולינה פאוריצקובה. זוכרת את הסרט הזה?
מודה שלא, אבל בשביל זה אני מחזיקה אותך כאן.
תודה רבה.
אז לראות אתה אומר.
לא רק לראות, נדמה לי גם שעשית לי רשימה של יצירות שמתרחשות בקרוז, נכון?
ניסיתי ככה להיזכר בכמה, אז כמובן שהראשונה שקפצה לי לראש היא משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם.
ספרונו.
ספרונו.
של דיוויד פוסטר וואלס. כן. הספר היחיד בעולם שיש לו את הערות שוליים יותר ארוכות מהסיפור עצמו, נכון?
בכיתי, בכיתי מצחוק. בכיתי מצחוק, כן.
בבופה.
בבופה. ישב, קראתי את הספר ובכיתי בדמעות.
גם התיקונים של פרנזן, אז יש שם איזה מין תת עלילה של האמא איניד, שהיא נמצאת בקרוז, והיא מרגישה לא טוב, ואז נותנים לה, זה בסדר שאנחנו אומרים קרוז, נכון? כי אין איזה מילה, שי תענוגות נגיד, אז זה לא באמת שי תענוגות. שי תענוגות לכאורה, כיפי לכאורה. ואז היא נמצאת בקרוז האימא, ויש לה מין מחלת ים כזו, והיא מרגישה לו משהו, ותותנים לה כדורים. והכדורים זה מקסיקן איי, שזה סוג של אקסטזי, שהבן של הצ'יפ לוקח כסם בשביל הכיף שלו, כן?
אולי אם היה לי את הסם הזה של צ'יפ, בפעם היחידה שהייתי באיזה משהו נחזה לקרוז, לא, האמת שהוא אפילו לא נחזה לקרוז, היה ספארי צלילות בתאילנד, שבו ליוויתי את הבן זוג שלי, שהלך לצלול.
כן, ואת בעצמך גם צללת?
צללתי אל האסלה. בצלילים יפהפיים שאני לא, לא אחזור להם עכשיו. היום ונורא.
וראית אלמוגים.
ראיתי את סופי מתקרב, באמת. אני לא חושבת שאי פעם לבשתי צבע חרדל כל כך יפה מבפנים.
החרדל, ספר החרדל הפנימי, זה עוד יצירה שמתקיימת בקרוז.
כן, אני, יום יבוא ואני אכתוב אותה, או שלא.
רגע, גילי, אני חושב ששכחת מבין, את יודעת, מדבר, אנחנו מדברים פה על פרנזן ועל דיוויד פוסטר וואלאס, אבל מה עם יצירת הקרוז האולטימטיבית?
לבות?
בהחלט.
לבות.
זו יצירה שמתרחש לקרוז ולא הפסדתי אפילו פרק אחד ממנה. רגע, מי הדמות האהובה עלייך בלבות?
אני חוששת שהייתי צעירה מדי בשביל לזכור את הדמויות, אבל הייתה את הבת של ה... אני לא זוכרת איך קוראים לה, הבת של...
הבת של קפטן סטובינג, ברור.
זאת.
היא.
היא.
יו, כמה גנרי מצידך.
מאוד.
ברור לך מי הדמות שאני הכי אהבתי, נכון?
מי?
אייזיק. ברור.
ונתחיל בפינת היית צריכה לדעת על שם היית צריכה לדעת, אבל הפעם יש לנו היית צריך לדעת.
נכון. הייתי צריך לדעת שהתעשייה לא תהיה כזו סדרה גרועה.
אני לא מסכימה איתך. קודם כל... לא שהמשכתי לראות אחרי הפרק השלישי, אבל...
בבקשה, בבקשה. קודם כל, היי הידיעה מיותרת. הסדרה היא an industry, לא the industry. כי מה זה התעשייה? כל אחד חושב שהתעשייה שלו היא התעשייה. לא, זו תעשייה שהיא ככל התעשיות. זה א', ב', מינון המין והסמים אינו יורד אחרי הפרק השלישי, גילי, הוא רק עולה ועולה ועולה.
אתה רומז שמדובר בסדרה ספרדית במסווה של איכות?
לא, בכלל לא. אני רומז שמדובר בסדרה שיש בה משהו נורא בריטי, לונדוני, עמוק במובן הזה של איך חיים את חיי הסיטי, כן? כי היו לי חברים, אני לא רוצה לנקוב שמות, שחיו את החיים האלה, החיים המהירים, שבהם אתה בבוקר כל הזמן חושב כסף, אתה מונע כסף, האנשים מסביבך, הם רק חושבים איך להרוויח עוד ליסט, עוד פאונד.
ליסט.
כן, לירה סטרלינג, ככה זה כתוב ב...
לישט, כן.
ככה זה, למה שט? סטרלינג, לא שטרלינג.
סדר סבא, כן?
לישט, את אומרת?
אני אומרת לישט, נו.
אצלך בבית אומרים לישט, ובעיניך זה גם צעיר, כי זה שאני אומר לישט זה סבא. ככה את חשה צעירה, נכון?
אני כן אומר שיוצרים של תעשייה, הנה, אתה רואה, כבר הפנמתי, היוצרים של תעשייה מגיעים מהעולם הפיננסי של לונדון, מהסיטי של לונדון.
הם הביאו אותו בעיניי נורא טוב. זה לא שבערך בפרק השישי פתאום נהיה לי אכפת מהדמויות, כי הדמויות לא כל כך אכפת לי מן חוץ מיזמין כפרה עלי החיים שלי. אבל משהו שם פתאום התחיל לעבוד לי. העלילה עבדה לי, נהייתי במתח. אהבתי את מה שאני רואה במובן הזה שזה הרגיש לי אמין. הרגיש לי שככה באמת מתנהגים אנשים שעובדים בפיננסים של לונדון. הקזואליות הזאת של ההסנפה. זה מה שאהבתי בזה. אוקיי, הנה שמתי על זה את העניין. לא, כי הרבה סדרות יש את העניין הזה, תראו, הנה סצנת סמים. נכון? ואז...
הם בסם.
כן. אז מיישרים את השורות עם כרטיס אשראי, ומצלמים את זה הפוך מהשולחן זכוכית למטה, כמו ב-Human Traffic. ואז רואים את ההסנפה, ואז גם יש תמיד את הטיית הראש אחורה. ככה. שאני לא ראיתי בחיים מישהו עושה ככה סמים, כן? או שמתלהבת מהמין שלה, כן? של עכשיו יש סצנת מין.
היקונו, היקונו.
כן, ולא. ותעשייה מתייחסת בצורה מאוד אגבית לשני האלמנטים האלה, ופה היא קנתה אותי, וגם הסוף הוא אחלה.
אוקיי.
זאת אומרת, היא כבר זמינה כולה ב-VOD.
עד כאן פינת היית צריך לדעת.
שאינה ספרדית.
שאינה ספרדית, ומכאן לחיים מושלמים שהיא סדרה ספרדית.
הידד, מאיה, תני לנו את האות.
הרבה זמן לא הייתה לנו סדרה ספרדית.
שבוע. כשבוע.
מאז הסדרה הספרדית הקודמת, אבל חיים מושלמים שאפשר לראות את כולה ב-VOD של הוט, או לחכות, היא משודרת בימי רביעי. היא סדרה ספרדית, והיא מאוד 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 חמודה.
ספרי לי מה קורה שם.
אני חושבת שמה שקורה שם זה איזו התכתבות, אולי אפילו מודעת עם על הספקטרום, אבל בניחוחות הספרדיים של הפאיה הספרדית שקורית שם.
זאת אומרת, על הספקטרום כולל פאיה ומין.
כן, במינים אחרות. הגיבורה שלה, אנחנו מתחילים את הסדרה כשהרוס שלה זורק אותה שנייה לפני שהם חותמים על משכנתה, בגלל שהיא פשוט בלתי נסבלת, היא כזה מין סחי לחוצה, רופת שיניים כזו.
אז איך הוא הגיע למצב שהוא עוד שנייה חותם איתה על משכנתה, אם היא כזו בית?
הגיע לשם, כן. והוא מתיח בה שהיא אדם לא הרפתקן, ושקשה להיות איתה.
התיחו את זה בי גם פעם.
וגם הלכת מיד לעשות המון MDMA?
בדיוק. מה עוד אדם שמתיחים בו שאינו הרפתקן מספיק יכול לעשות?
אם היא נחליטה לקבל את הביקורת הזאת ולהשיב לה בזה שהיא תעשה מיד המון סמים, ובאמת הסמים, אמדי הוא שם אהבה, מפה לשם היא נקלעת לאיזה סטוץ של פעם אחת עם הגנן הלוקה בשכלו של אחותה.
אוקיי, זה נשמע לי לא כל כך תקין מה שקורה שם.
כן, והיא נכנסת להיריון ואף מחליטה לשמור את התינוק וליצור קשר עם האבא כדי לבדוק מה קורה שם.
לא התכוונתי תקין פוליטית, כן? התכוונתי שזה נשמע לי קצת נצלני.
זה נשמע רגיש ובעל סיכוי להיות מאוד מעורר אינוחות על המסך, אבל איכשהו הטיפול בנושאים האלה וגם העובדה שיש שם שחקנים שנמצאים בעצמם וסובלים מכל מיני לקויות אינטלקטואליות ואחרות, איכשהו הטיפול בזה הוא מצד אחד לא PC ברמה שאתה כזה טוב, יאללה, איבדנו את כל העוקץ, ומצד שני יש בזה התייחסות כמעט שוות נפש לקיום של התופעות האלה ולרצון להראות אותם על המסך.
אני חשבתי שלפי איך שאת מתארת את הסדרה, אז כאילו כל פרק היא תנסה חוויה אחרת פרועה כזאת.
לא.
היא עושה MDMA ושם זה נגמר.
בגדול כן, היא מיד נכנסת להיריון אחר כך, הריון שהיא רוצה, אבל אנחנו כן מתוודעים לכל מיני סיפורי משנה, אחותה הגדולה עם מין אשת משפחה מושלמת כזאת, אבל בעצם במקום להיכנס להיריון שלישי, היא לוקחת גלולות ומסתירה מבעלה. ואחות נוספת, האחות השלישית שלהן, היא מין לסבית בוץ' כזו, שטורפת נשים אחרות ומפתה אותן. אז זה מין, אתה יודע, זה כן סדרה ספרדית עם המסגרת של עירום וציצים כל כך וכך דקות.
כן.
אבל גם עם הומור ממש ממש טוב, עם צורה מאוד אנושית להתייחס לתופעות שאנחנו מפחדים לראות על המסך.
אני אוהב את זה שכמו שנגיד בסיטקום זה כל 20 שניות צריכה להיות בדיחה, בסדרה ספרדית זה כל 40 שניות צריך להיות דד.
לפחות, נכון? כן.
כשדיברת על זה שהיא לוקחת MDMA, אז מיד חשבתי, היא מצטרפת לקאסט של אופוריה.
כן. תראה, הנה זה משהו שנשאר לנו חובה משבוע שעבר.
כן.
שעלה הספשייל אחד משניים שהולכים להיות בגלל שאי אפשר לצלם עונה עכשיו. חלק הראשון שלו זמין בוויודי של כולם, בעצם כל מי שיש לו HBO. ונכון, אופוריה זה כזה סדרה שנורא מצטיינת בוויזואליות.
כן. זה הכוח שלה. הכוח שלה הוא הרבה יותר ויזואלי מאשר סיפורי בעיניי.
נכון, יש לה איזה חזון אסתטי נורא נורא חזק, ואז אתה מגיע לפרק ספשייל הזה, שאתה באמת מבין שבסופו של דבר זה צולם בזמן קורונה, זה מוגבל מה אתה יכול לעשות שם, אבל בעצם מה שקורה שם זה שיחה בין רו, שחזרה לסמים, ואלי, שהוא החונך שלה בין ה-50 והאיש צבר ניסיון בגמילה וחיים בתחתית של התחתית, ויש ביניהם שיחה והיא שיחה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אתה יודע, אני באתי לאופוריה ומקבלת בטיפול, אבל יש משהו נורא נורא חזק ודווקא ביכולת שלהם להתבסס על המשחק הטוב, זה משהו אחר. זה אופוריה, אבל זה משהו אחר.
שנייה, אבל זהו, מעבר לזה שמדובר בדמויות שאת מכירה מהסדרה אופוריה, האם זה מרגיש כמו פרק של אופוריה, או שזה מרגיש כמו ספר חיצוני?
זה קצת מרגיש כמו ספר חיצוני, אני חייבת להגיד. זה חסר את הקצב הרגיל של אופוריה וזה, אבל מה שכן...
אז למה בכוח, גילי?
כי זה מאוד מאוד מעניין, כי התגעגעתי, וכי יש לזה פשוט את הפסקול הכי... בן זונה שיש לסדרה עכשיו.
טוב, אבל זה תמיד, זה ואינסקיור בעיניי, סדרות עם הפסקולים הכי טובים. ויש לנו עוד איזושהי חובה משבוע שעבר, נכון?
נכון.
שהיא?
בייבי גוד. תראה, זה כאילו הולכת להיות מין סיבוב מהיר על שם HBO, כי זה גם סרט של HBO, ולמה אנחנו אוהבים סרטים תיעודיים של HBO?
רגע, אני רוצה להגיד אפרופו HBO, את יודעת שניב הדס באינדיאנית, המשמעות של זה זה חמור קופץ בראש. למה אני נכנסתי פה ב-HBO לפני שבועיים, והם ככה, והם לא מצליחים לעשות סקיילינג לאיכות שלהם, עכשיו שהם בפלטפורמה של סטרימינג, מה זה רק הפינה הזו HBO? והסרט של סודרברג, איפה הוא נמצא?
HBO Max.
בדיוק.
אז בייבי גוד זה מהסרטים התיעודיים האלה של HBO, שאתה כזה, למה אתה אוהב אותן? כי תוך 5 דקות אתה יודע הכל על הכל, ואז כל היתר אתה במין ציפה כזאת בשביל לראות מה קורה הלאה.
כעבור 5 דקות זה היה כך מסקרן שלא יכולת להתאפק, ונכנסת לערך הוויקיפדיה של הסיפור וגילית מה הסוף.
שבכלל יש מין ג'אנר כזה של סרטים תיעודיים, שאו שאני אקרא 10 דקות את הערך בוויקיפדיה, או שאני אקדיש לזה 90 דקות, ואני אראה סידור נורא נורא יפה של כל הפרטים האלה.
ומה הסרט הזה, הוא ערך ויקיפדיה, או ששווה לצפות בו?
אני חושבת ששווה לצפות בו. הוא מספר על קווינסי פורטייר, שהיה רופא מומחה לפוריות.
הוגים את ה-R?
הוגים את ה-R.
וואו!
כן, כן, הוגים את ה-R, מומחה לפוריות משנות ה-60 של המאה ה-20 באמריקה, ובאופן כמעט מקרי, האישה שמובילה את התפתחות הסרט, שהיא חוקרת משטרה לשעבר, היא מישהי שעם פרישתה מהמשטרה קנתה כזה ערכת DNA ביתית.
מה, 23 and me and you, איך שקוראים לזה?
משהו כזה, כן, אתה יודע שכזה משפשפים בלחי ושולחים למעבדה, והיא חשבה...
יו, אני מת לעשות כזה.
אז אוקיי, היא חשבה שהיא תמצא איזה כמה בני דודים רחוקים, ומצאה שהיא חלק ממשפחת פורטייר, ושיש לה מאות אחים.
זאת אומרת, הוא עשה ניסויי פוריות עם זרעו שלו.
נכון. בעצם הרבה, הרבה מאוד זוגות, הרבה מאוד נשים, הרבה מאוד נשים שהפכו להיות אמהות לא יודעות שהילדים שלהם הם בעצם ילדיו של הרופא שטיפל בהן.
כמה ילדים יש לו? אמרת, סליחה.
מאות צאצאים, מעשרות שנים שהוא טיפל, וגם כשכבר התחיל להיות ידוע, זאת אומרת, היה איזה מקרה קודם.
איזה תסביך אלוהות, אלוהים ישמור.
היה איזה מקרה לפני, עשרות שנים לפני זה, שפשוט הוא שילם פיצויים, וזה הושתק לחלוטין, אבל גם כשכבר התחילו להצטבר עדויות, עדיין נתנו לו להמשיך לטפל, הרישיון שלו מעולם לא נשלל, והוא המשיך להכניס נשים להיריון, ולילד משפחות, שבעצם היו ילדיו שלו.
אני יכול לשאול שאלה של אדם שאינו בקיא ברזי הגניקולוגיה, למה בכלל יש רופאי נשים? למה יש גברים במקצוע הזה? זה באמת לא ברור לי. זה כמו שאין אורולוגיות, נכון? את פעם פגשת באורולוגית?
לא פגשתי באורולוגית.
אז למה כן יש גניקולוג?
אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שכמו, אתה יודע, לפני כמה חודשים הייתה כתבה של דנה ספקטור בידיעות שהביאה לגל עצום של תגובות של נשים שסיפרו על חוויות פוגעניות והגרועות מפוגעניות שהיו להם בחדר הטיפולים של גניקולוג גבר. לא שנשים בהכרח חפות מהתנהגות מגילה שהן יכולות להפנות למטופלות
לא,
שלהן.
לא משנה. אבל
לא באופן הזה.
איך אדם שאין לו שחלות ורחם וחצוצרות, בכלל יכול להבין ולחוות את מה שעובר את המטופלת שלו? בכלל יכול להגיע להזדהות שאישה במצב הזה צריכה מהמטפל שלה?
עזוב, זה לא איברים טריוויאליים. זה הכל טעון במשמעויות נפשיות, חברתיות, ולא יודעת, כל משמעות נוספת שאתה יכול לתת, בטח בסיטואציה הזאת שאת ככה יושבת לך כמו אוף ממתין למילוי, סליחה כן. על הוויזואליה.
לא, סליחה שאני כותב אותך באמצע שאת נושאת מונולוג על רפואת נשים, ואני אומר לך, לא, אבל זה... אני לא סתם אומרת מה שאני אומר ומפריע לך, וגם לא סתם מתייפייף בשם איזה פמיניזם מזויף. ליוויתי פעם את שירה לרופא נשים, וזו הייתה חוויה מאוד טראומטית, גם בשבילה, גם בשבילי, כשהבנתי מה היא חוותה כל השנים האלה על ידי הגניקולוגים.
ולכן אני באמת מגיל 20 ולא יודעת מעט, כשהלכתי לרופא וקיבלתי הערה מגעילה מאוד, החוק הוא אחד, אין לך כוס, אל דבר איתי על שלי.
וואו, גילי, זה היה בוטה.
סליחה.
אבל לא בוטה כמו הדוקו הבא שאני הולך לדבר עליו.
אוקיי.
אבל דוקו חשוב, כן? קוראים לזה סוויטה 2086, על פרשיית האונס של דומיניק שטראוס קאן. בנט של הפליקס, שהיה מועמד להיות נשיא צרפת הבא, דומיניק שטראוס קאן, היה ראש קרן המטבע העולמי, ובשל פרשיית אונס שהתרחשה במלון במנהטן, זה לא קרה בסוף, וכשאת רואה את הפרשייה הזאת על כל הגוונים שלה, זה לא סיפור על תקיפה מינית, זה לא סיפור על כסף, סיפור על כוח. כי את רואה כל הזוויות של הסיפור הזה, כי היו גם הרבה תיאוריות קונספירציה לגבי הסיפור הזה, ומי בכלל ניסה להפליל אותו, אם את זוכרת. אגב, עוד סדרה שאסור לקרוא את ערך הוויקיפדיה שלה, פשוט לראות, כי היא מרתקת וסוחפת, ואת יודעת, מכירה את זה בנטפליקס, שהוא אומר לך, הוא מודיע לך שעוד אלגוריתם, שעוד 3 שניות יוקרן הפרק הבא, את לא עוצרת. נותנת לפרק הבא להמשיך ולהיות מוקרן, וזה באמת, את רואה את המאבק המשחקים של האלפיון העליון מבחינת כוח, לא מבחינת כסף, ברמת ההשפעה העולמית, ואת קרבות התרנגולים הדוחים שיש ביניהם, שלא כמו ג'פרי אפשטיין, שהוא באמת היה סדרה על כוח, אבל על ניצול ושיעבוד, פה זה על קרבות הכוח, על מי יהיה לו את הכוח, מי יהיה במקום הזה שאני יכול עכשיו לעשות לך X ולך Y, וזה בקטע הזה, אני חושב שסדרה ממש פוקחת עיניים, מעבר לפרשייה עצמה שהיא מרתקת, זה כאילו, נכון, הרבה אנשים אחרי שהם ראו את בית הקלפים, אמרו, ככה עובדת הפוליטיקה האמריקאית, אז פה את רואה את זה, וזה לא כמו בית הקלפים, זה הרבה יותר טוב, זה דוקו, מוצלח מאוד, שמראה איך עובד הכוח ואיך הוא מתגלגל ואיך מרגע שיש לאנשים אותו, הם לא מוכנים לוותר עליו לשנייה והם יעשו הכל כדי להשאיר אותו בידיים שלהם.
איזה עניין?
מה?
לא משנה, אני אגיד לך בחוץ.
טוב, ביי.
ביי.